למאזיני תאגיד השידור הישראלי, כאן ובעולם, שבת שלום ובוקר טוב. באפריל 1951 הגיע בסתר למצרים קצין מודיעין ישראלי על מנת להקים בה רשת ריגול וחבלה, שתפעל שם ביום פקודה. בתחילת יולי 1954 הופעלה הרשת. הכנת אנשיה בישראל הייתה חובבנית, אם לנקוט לשון של צמצום. עצם הפעולה חסרת אחריות לחלוטין, שלא לומר יותר, ותוצאותיה הרות אסון. זאת אף זאת, לאחר ששניים מחבריה הוצאו להורג, ויתרם נדון למאסר ממושך, לא נעשו בישראל מאמצים של ממש לחלצם. זאת ועוד, חוסר הרצון של הגורמים הקובעים לקבלת אחריות לכישלון הפעולה הוביל להתפטרות דוד בן גוריון מראשות הממשלה ב-1963 ולמשבר הפוליטי הקשה ביותר שידעה מדינת ישראל בכל 70 שנות קיומה. בימים אלה, לפני 50 שנה, שוחררו נידוני קהיר ממאסרם האכזרי שנמשך 13 שנה. ושבו לישראל. מעטים מהם נותרו עמנו היום. אחד מהם יהיה כאן במשדר. כותרת המשדר כשם הפעולה שנכשלה, מבצע סוזנה. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. בהפקה הילד דודי. ניתוב השידור בידי גלית אמירה. אני יצחק נוי. נצא לדרך. היא תהיה דרך חתחתים. אני מבטיח לכם. רוברט דסה, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, תודה שהזמנת אותי לתוכנית שלך הבוקר.
דורבר דסה, בוא נתחיל מהדבר הראשון, מי אתה?
טוב, אני רובר דסה, אחד מאסירי הפרשה הידועה בעסק הביש, ורבים נכתבו על הפרשה, אבל הפעם הנושא עלה מחדש בגלל הסיבה שהזכרת של שחרורי אחרוני הנדונים שהשתחררו ב-68. אני הייתי, כמו שאמרת, חבר בתנועת שהוקמה במצרים, כאשר התחיל ככה, הגיע למצרים אברהם דר. אני צריך להגיד מי זה אברהם דר?
לא, אברהם דר זה הקצין הישראלי שהגיע, אתה יכול להמשיך.
הגיע ובטרה לבנות את החוליות הדרושות שיהיו בזמן מלחמה, בעיקר לפעול למען המדינה, כדי להיות כמו עיניים שלנו לתאר את המצב במצרים.
עכשיו ככה, אתם הייתם אזרחים מצריים.
אנחנו נולדנו
במצרים. ויהודים ציונים, הייתם חברי נוער.
יהודים, הוא בחר מהחברים הצעירים שהיו בתנועות הנוער במצרים. אני הייתי בתנועת נוער ציונית בבני עקיבא. האחרים היו, מרסל למשל הייתה בשומר הצעיר.
מרסל ניניו, כן. היא עדיין איתנו והיא הייתה אחת מהנידונות.
נכון, וויקטור לוי היה בדרור, וגם פיליפ, כולם היו בתנועות נוער. וכאשר פגשתי את אברהם דר, הוא אמר לי אישית, אני ראיתי אותו אישית, אמר לי, אתה יודע שאם אתה מסכים להצטרף לפעילות הזאת שאנחנו מבקשים להקים במצרים, וזה כלול בסכנה, יכולה להיות סכנה מאוד חמורה, האם אתה מסכים? אמרתי לו, אני מסכים, ממודע לסכנה, רק, ואני גאה שנבחרתי בין האנשים להיות חלק מהפעולה הזאת. הייתי גאה שנבחרתי.
איך הכשירו אתכם? מה, מה, מה הופך אותך?
אשר, הדבר שאמר לנו, התוכנית תהיה ככה. אתם צריכים עכשיו לדאוג להגיע לישראל כדי לעבור קורס הכנה לפעולה הזאת. והיינו צריכים, אני למשל הכנתי את עצמי כדי להגיע לישראל.
דרך אירופה.
דרך אירופה.
כן.
ואפילו ההורים לא ידעו לאן אני נוסע. אמרתי להם, הכוונה היא לנסוע כדי ללמוד בסורבון, בצרפת, ומשם עברתי לישראל. כל התהליך הזה, זה עבר, הבירוקרטיה וכל זה, זה עבר כמעט 3 חודשים. והיה לי ויזה ל6 חודשים כדי לחזור למצרים. אז הדברים התפספסו כדי שהתוכנית בישראל, לא קיבלתי את התוכנית המלאה. רק 3 חודשים הייתי שם, והייתי צריך לחזור מהר למצרים כדי שיוכל להיכנס לשם.
טוב, מהמעט מאוד שאני מבין, כן. בענייני ריגול וחבלה, להכשיר כן. איש ריגול וחבלה,
כן.
זה סיפור שלוקח שנים.
בדיוק
כמה כך. זמן לקח, כמה זמן ערכה הכשרה שלכם?
אבל אני אגיד לך עוד יותר משהו פיקנטי. כאשר אני הייתי, התקרב המועד של הוויזה לחזור למצרים, אז שלחו אותי מישראל לצרפת, לברסיי, הנמל במרסיי, ומשם הייתי צריך לקחת את האונייה למצרים. הגעתי לשם והאונייה עזבה את הנמל. ואני נשארתי, אז האנשים שלנו עשו את הכל כדי לקחת אותי באיזה סירה כזאת, והגיעו לאונייה והעלו אותי על האונייה, ככה שהגעתי למצרים כדי להתחיל את האונייה. זאת אומרת, אם הייתי מפספס את האונייה הזאת, אולי כל העניין הזה היה נמנע ממני.
יכול להיות. טוב, בוא נעצור כאן רגע, רוברט דסה. יישאר איתנו על הקו בבקשה.
כן.
אני רוצה לעבור עכשיו לאפרים הלוי. אפרים הלוי, בוקר טוב לך. הוא היה איתנו. בוא תישאר, רוברט, תישאר על הקו ותקשיב לתוכנית. אני אחזור אליך עוד מעט.
אוקיי.
בסדר. אפרים הלוי, בוקר טוב לך, שבת שלום.
שבת שלום.
אפרים הלוי עמד בראש המוסד לביטחון המדינה בשנים 1998-2003, מהתאריכים אתם מבינים שאין לו כל קשר ישיר לפרשה, אבל הוא עוסק בשנים האחרונות במחקרי ריגול. הוא היה אצלנו בתוכנית מאוד מעניינת על פרשת נילי, שאותה הוא חקר לעומק ממלחמת העולם הראשונה. אפרים הלוי עומד בראש המרכז למחקרים אסטרטגיים שבאוניברסיטה העברית שבירושלים, וספרו האוטוביוגרפי אדם בצל יצא לאור ב-2006. השאלה הראשונה שלך, הפרשה הזאת, כשמעיינים בה היום, אפילו עיון שטחי, היא נשמעת הזויה לחלוטין. איך מקבלים החלטה כזאת? איך שולחים אנשים כאלה שאין להם שום הכשרה של ממש לפעולות כל כך מסוכנות שמיד נדבר עליהם? אז עוד לפני שנפרט, הקשר בין קהיליית המודיעין שלנו לשנותיה הראשונות של מדינת ישראל. אפרים הלוי.
כן, לפני כן הערה קצרה, אני כבר לא עומד בראש המרכז למחקרים מסתכלים באוניברסיטה העברית.
רשמנו לפנינו.
פרק הזמן שלי כראש מוסד היה מ-1998 ל-2002. עכשיו לי שאלתך. קהילת המודיעין בתקופה היא שבה כמובן לא שירתתי במוסד, אני הגעתי למוסד רק בתחילת שנות ה-60. קהילת המודיעין בראשית שנות המדינה הייתה שונה לגמרי מכפי שהיא היום. לידתה של קהילת המודיעין בתוך צה"ל, בתוך אגף המודיעין של צה"ל, וב-49 שנה אחרי קום המדינה הוקם המוסד, והמוסד בשנים הראשונות שלו לקיומו לא עסק בסוג הנושאים שאנחנו מדברים בהם הבוקר. לא היו לו כלים לכך, זאת לא הייתה משימה שלו, ולא הייתה לו שום יכולת להפעיל סוכנים מהסוג שרוברט דסה היה אמור למלא בארץ אויב.
כן, אבל...
המרכז של העשייה של המודיעין בארצות אויב, ממדינת ישראל לארצות אויב, היה בידי אגף המודיעין של צהל. הוא זה אשר הפעיל במקרה והיו סוכנים מעבר לגבול, והוא זה שלקח על עצמו את הסמכות והאחריות, אולי בסמכות והאחריות שניתנו לו על ידי דרג גבוה, את זה אנחנו לא יודעים, לעסוק בסוג פעולה מסוג זה שאנחנו מדברים בבוקר. זאת הייתה פעולה שהיום, בראייה רטרוספקטיבית, לא הייתה צריכה להתקיים ולהתבצע בלי אישור של הדרג המדיני הבכיר ביותר, ראש הממשלה והממשלה, או ועדת חוץ, ועדת ביטחון, או הקבינט כפי שזה היום. לא היה אז קבינט, לא היה נוהל בנושאים הללו, ועובדה היא שבמקרה של הפרשה, ראש הממשלה דאז, משה שרת, גם לא ידע על המבצע הזה כאשר הוא נרקם.
עכשיו, אפרים הלוי, אם תרשה לי, משה שרת גם לא ידע על פעולות התגמול. זה היה סיפור שנגיע אליו בהמשך, אבל עכשיו השאלה שעולה באופן המיידי ביותר, מה אמורים היו הבחורים האלה לעשות? כאן הם שרפו את הדואר, כאן הם ניסו לשרוף בית קולנוע, אף אחד לא נהרג מהפעולות האלה. מה זה אמור היה לעשות?
אני רק יכול להסתמך על דברים שהתפרסמו מאז ועד היום. הכוונה הייתה לערער את היציבות המדינית והביטחונית בתוך מצרים, ואולי גם להביא לשינוי ממשל ומשטר שם. אלה היו מטרות מאוד מאוד כבדות, מאוד רציניות. וההחלטה לעשות זאת בכלל, כפי שאמרתי, היה צריך להיות של דרג מדיני. והאמצעים, אם היה צריך להפעיל אמצעים כדי לחולל פעילויות שיביאו לתוצאה, היו שונים לגמרי מאלה שהופעלו בפועל. וכפי שאתה ציינת, לשרוף בית דואר או לשרוף בית קולנוע וכיוצא בזה, לא אלה פעולות לכשעצמם שיכולים לחולל תוצאה כזאת. ויתר על כן, השאלה היא האם נכון היה שמדינת ישראל בכלל תשאף לבצע פעולות כאלה בארץ ערבית, האויבת הכי גדולה שלנו אז מצרים, כאשר מדינת ישראל אחרי מלחמת העצמאות לא הייתה במצב קשיר לבד ובעצמה ללכת למלחמה עם מצרים.
כן, אז בוא תמתין איתנו, תישאר איתנו על הקו, אפרים הלוי. אני רוצה לפנות למומחה השלישי שלנו, והוא פרופסור יחיעם וייץ. בוקר טוב לך, שבת שלום, יחיעם וייץ.
בוקר טוב, איציק.
תרשה לי להציג אותך למאזינים, החוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה, שם פרופסור וייץ מלמד. הוא חוקר ארץ ישראל, אבל באופן מיוחד הוא חקר את התנועה הרוויזיוניסטית, למרות היותו איש תנועת העבודה, והוא...
מרץ,
נו, מרץ זה כבר... בוא נניח לזה. הפרדוקס הוא שהוא גם חתן פרס ז'בוטינסקי, והוא בין היתר כתב רבות על פרשת לבון, כולל מאמר שהופיע השבוע בהארץ. אמור לי שאלה מאוד פשוטה. שמענו מאפרים הלוי ש... מערכת קבלת ההחלטות הייתה, איך נשתמש בלשון שהשתמשה מפקדת ההגנה? בלגן אחד גדול.
גרוע מאוד.
גרוע מאוד. משה שרת באמת לא יודע שום דבר. לא אומרים לו, גם פעולות תגמול הוא כותב ביומן. אני קם בבוקר, אני פותח עיתון, אני רואה שהייתה בלילה פעולת תגמול ואני ראש הממשלה. אבל במקביל אנחנו יודעים שמשה דיין לוקח את הפייפר, וטס לשדה בוקר, ששם דוד בן גוריון מקדיש את עצמו לגידול כבשים וללימוד התנ"ך. מתייעצים איתו בעניין הזה? הוא יודע משהו על העניין הזה? מה יודע משה דיין?
אני אגיד לך מה שקורה.
תגיד לי.
פה המרכזי זה השנה 1954, שר ביטחון היה לבון, פנחס לבון.
פנחס לבון.
עכשיו תמיד דבר אחד. בגוריון התפטר בדצמבר 53, והיו שני אנשים בראשי הממשלה. משה שרת הפך להיות שרה ראש הממשלה במקום בן גוריון, ופנחס לבון הפך להיות שר הביטחון במקום בן גוריון, וזה היה החלטה אישית של בן גוריון.
זה דבר די מדהים מה שאתה אומר, פרופסור וייס, מפני שפנחס לבון היה איש בעייתי. הלוא אומר עליו ברל כצנלסון, זה ראש גאוני בנפש אחורה. האיש היה אלכוהוליסט, ידעו את זה. למה בן גוריון נשאר דבר כזה?
נגיד, דבר אחד, יותר מזה, לבון היה אדם לא מוזן. יום אחד הוא קיבל צעצוע כל כך גדול. והוא לא יודע מה לעשות עם זה.
הצעצוע הוא משרד הביטחון.
מערכת הביטחון. כן. גם צהל. ומה שקרה, הוא יותר מזה, הוא שינה את העמדה שלו. הוא הפך להיות יונה, נקרא לזה, לבנה, צחורה, לנט, טוב, טורף. והוא הציג כל מיני הצעות בפני ה... מתקל, מי שעצר אותו היה משה דיין. ומשה דיין לא היה אז יונה.
רחוק מאוד מלהיות יונה, נכון.
ועכשיו יש שאלה אחת, שאנחנו עד היום שואלים את השאלה הזאת. מי נתן את ההוראה?
כשאתה אומר מי נתן את ההוראה, אני רוצה שזה יהיה מובן למאזינים. הפרשה, הפירוש של הדבר הוא, מי נתן את ההוראה להפעיל את הרשת הרדומה במצרים של אנשים כמו רוברט דסה, שהוא עכשיו איתנו בשידור, אנשים שההכשרה הצבאית שלהם לתפקידים האלה הייתה קרובה לאפס.
ומי נתן את ההוראה? לבון כשר הביטחון, או שמה ראש אמן, אלוף משני...
בנימין גיבלי, כן.
עכשיו, השאלה המרכזית, איננה שאלה מי נתן את ההוראה, השאלה אחת, כיצד לבון יצר רוח כל כך רעה במערכת הביטחון. ושרת כתב את זה בלי סוף ביומן שלו.
באיזה מובן הוא יצר רוח רעה? תסביר.
אמרתי לך, היו לי כל מיני רעיונות. למשל, להגיע לליטני. או למשל יותר מאוחר בתקופה שבסוף השנה, סוף בדצמבר 54, היה סיפור של אורי אילן.
של אורי אילן, הבחור שלנו
מגן שמואל וכולה.
נתפס מגן שמואל שנתפס בסוריה. כן.
פשוט הרתו מטוס אזרחי סורי. שרת אמר משפט על זה. מה אנחנו רוצים לגבי הסיפור של המטוס? מדינת חוק או שמה מדינת שוד?
טוב, בוא נמתין עכשיו כאן, כי התמונה הולכת ונפתחת. אני רוצה לחזור אליך, רוברט דסה, אתה עדיין איתנו, אני מקווה. כן, יופי, אני מאוד שמח ש... אנחנו מאוד מעריכים את זה, אנחנו יודעים שאתה עייף וקשה לך.
בסדר.
כן, כשאתה מקבל את ההוראה להתחיל יחד עם החברים האחרים, להתחיל להפעיל את הרשת, אתה מקבל אותה ישירות מראש הרשת אברי אלעד?
כן, אברי אלעד הגיע למצרים, ודבר ראשון, ששאלנו אותו, או אמרנו, מתי אתה רוצה שנתחיל את הפעולה? הוא אמר, אתמול. זאת אומרת, מיד. והכוונה הייתה בעינינו מוזרה מאוד. אנחנו היינו אמורים לפעול רק בזמן מלחמה. וזה לא היה נכון. במלחמה. אז מה בא פתאום להפעיל את הרשת, כאשר אין צורך להפעיל את הרשת? זה דבר ראשון. אבל דבר שני, אברי אלעד, למה שולחים לנו, לאנשים שהיו אולי לא קשרים לפעול בצורה צריכה להיות, אבל הוא היה אמור לבוא לתת פקודה לפעול בצורה שונה מהדבר המקורי. עוד להוסיף כאן, כן, שאלו אותי, שאלו, הייתה שאלה כאן לפני זה, מי נתן את ההוראה? מה זה מי נתן את ההוראה? לגבי, מי שנתן את ההוראה זה הממשלה. בשבילי, בעיניי זה הממשלה.
ללא ספק. ללא ספק. אז בוא.
מה זה אנשים שנתנו הוראה להפעיל אותנו ולא דאגו אחר כך כאשר ההזדמנות לשחרר אותנו ב-56, דבר שאני לא אשכח, לא ביקשו אותנו. היו 5,000 שבועים מצריים, ואנחנו היינו שם כמה אנשים יכלו לכלול אותנו בהחלפת השבועים. בעיקר ביניהם היה גנרל דיגווי, שהיה אב בית הדין ששפט אותנו. היה פה אסיר.
אז בוא תחכה רגע על הקו, כי אני בדיוק את השאלה הזאת רוצה להפנות לפריים הלוי, אבל לפני כן, ברשותכם, כן. פשוט להבהיר למאזינים. אברי אלעד מונה להיות ראש החוליות במצרים. אברי אלעד היה עבריין, גנב, שגורש מהפלוגה הגרמנית של הפלמ"ח, גורש מצה"ל, עמד בראש קורס צניחה כשהוא מימיו לא עלה על אווירון, וגורש גם משם, גנב מקרר צבאי וחשמלי וגורש, ידעו שהוא עבריין. אבל התפיסה הייתה, אנחנו ניתן לו הזדמנות, והוא ינקה את עצמו, וכל מיני דברים מטורפים מהסוג הזה. הוא היה בוגד שהסגיר את הרשת. איך הגיעו למצב כזה? אפרים הלוי, בין כל האנשים שמשתתפים בשידור, אתה המומחה.
טוב, קודם כל, התיאור שאתה מתאר הוא באמת תיאור מצמרר. והוא משקף כנראה את המצב שהיה אז באגף המודיעין של צה"ל בתחומים הללו, אני מדגיש בתחומים הללו, תחומים שבהם לא היה להם שום ניסיון, וכנראה שהבקרה הפנימית הייתה רופפת אם קיימת בכלל, והתוצאה היא הייתה כפי שהיא הייתה. אבל אני רוצה, ואינני בא לסנגר על מה שנעשה בשום פנים, אני גם לא מסוגל לסנגר על כך, ואני רוצה לסנגר על כך. אבל אני רוצה לענות על שאלה שנשאלה על ידי רוברט דסה, למה ב-56 לא הופנתה דרישה לשחרר את אנשי הפרשה בזמן שהיו חילופי שבועים בסוף מבצע
קדש.
סיני, קדש, 56.
ובידינו היה יוסוף דיגווי, כמו שאמר רוברט.
בידינו אלפי שבועים מצרים.
אבל בעיקר הגנרל יוסף דיגווי.
כן. קודם כל, אין ספק שהאחריות לדרוש זאת הייתה צריכה להיות האחריות של אגף המודיעין של צה"ל, כי אנשים אשר שוגרו על ידי אגף המודיעין של צה"ל, ואגף המודיעין של צה"ל הוא זה שהיה אמון ושותף בכל המהלך של המלחמה בתוקף כל יתר תפקידיו. המוסד בעניין זה, ואני לא בא לסנגל על המוסד, רק לתאר תמונת מצב, המוסד באותה תקופה לא עסק בדברים האלה. ישראל הראל היה ראש המוסד, היה דמות חשובה, לא היה לו מעמד בנושאים הללו. אבל מה קרה? אינני יודע בדיוק מה קרה, אבל אני יכול לנסות להעלות בהשערתי מה קרה כאן. המבצע קדש היה מבצע שבו צה"ל ניצח במלחמה, אותו קטע של המלחמה שהיה אמון עליו, הוא כבש את סיני, יש מי שיגיד שחרר את סיני, ויש עדיין אנשים חיים כיום כמוני, אשר זוכרים את הנאום המפורסם של דוד בן גוריון ברדיו, שהקמנו את ממלכות ישראל השלישית. הייתה אווירה של ניצחון ושל פורקן של מתח שלא היה כמוהו. והנה, תוך 24-48 שעות התהפכו היוצרות. קרה דבר שלא קרה מעולם לפני כן, וגם לא קרה אחרי כן. והוא שחברו יחד שתי מעצמות העל שהיו יריבות זו לזו, ארצות הברית וברית המועצות, שתי הענקיות, המעצמות העל, אשר נאבקו במה שנקרא המלחמה הקרה, ובאירוע יחיד במינו הגישו אולטימטום חד משמעי לממשלת ישראל, לראש הממשלה, לסגת מיד וללא תנאי מחצי האי סיני, שזה אתה נכבש, שוחרר, איך שתרצה לקרוא לזה. וכאשר בן גוריון חש את הבדידות הזאת, כאשר בן גוריון הבין שהבריטים והצרפתים שהיו הצלע השנייה במבצע הזה, שהם השלחו כוחות אשר עלו על החוף המצרי ואמורים היו להגיע לקהיר ולהפיל את המשטר, כאשר הם נכשלו במשימה שלהם, כישלון מהדהד שאחר כך הביא לסופן הסופי של האימפריות הבריטית והצרפתית, חש בן גוריון שאין לו ברירה אלא להיכנע לתכתיב הזה, ומה שאז עמד על הפרק זה לסיים במהירות את כל התהליך הזה של סיום המלחמה, חילופי השבויים, החזרת סיני על כל המשתמע מכך. ומי שהיה אמון, כפי שאמרתי על כך, לדרוש את השחרור, אגף המודיעין של צה"ל, לא עשה את זה, משום שאו שהוא לא חשב על זה בכלל, ואני אומר את זה בצער עמוק, או שהוא חשב והעריך שדרישה מסוג זה לא תתקבל, ואיש לא יעצור את כל התהליך הזה של סיום מהיר של המלחמה בגלל אירוע כמו הפרשה.
אז בוא תרשה לי לחזור לרוברט דסה. רוברט, שלום לך, אתה עדיין איתנו, כן?
כן.
יופי. לפי מה שאנחנו שמענו, ואתה האיש שתגיד לנו, אתה אז בבית סוהר כבר שנתיים, יוסוף דיגווי נופל לידינו, הוא מושל רצועת עזה, עכשיו הוא נופל לידי הישראלים, מושל עזה הוא צבי אל פלג, שמדבר איתו. צבי אל פלג נתן על כך עדות, הוא דיבר גם איתי וגם עם אנשים אחרים. ואחרי כמה שעות מופיע ג'יפ עם הוראה של משה דיין, יוסוף דיגווי עולה על מטוס בלוד, נוסע טס לקפריסין, מקפריסין לקהיר. אתכם, על פי השמועה, כבר הכינו לשחרור. זה נכון?
תראה, אני רוצה להזכיר את העניין הזה ב-56, כאשר דובר על אנשים שפעלו כדי להגיע למצרים ולשחרר אותנו. ביניהם היה לובה אליאב, במדים של קצין צרפתי נדמה לי, ואברהם דאר היה איתו. עכשיו הם הגיעו לשם ולא ידעו איפה אנחנו בכלל, באיזה בית סוהר, איך תכננו את הסיפור הזה לשחרר אותנו ולהפיל את המשטר בקהיר. לא היה להם מידע. מה שעשו בסופו של דבר, הם הצילו כמה יהודים מפורט סעיד ודרך הים החזירו אותם לישראל. זה דבר שאני עד לזה, ואני שמעתי מהאנשים עצמם את הסיפור הזה.
אבל האם היה איזשהו שלב, רוברט דסה, שבו כשאתם בבית סוהר באים אליכם, נותנים לכם...
באים אלינו ראש בית סוהר ואומר למרצל ולנו ולי, אני שמעתי, אתם משתחררים. אמרתי למה? אבל מכיוון דיגווי ששפט אתכם, הוא נמצא בידי הישראלים, הוא שבוי שם. ובוודאי האנשים בארץ שלא יודעים את כל הסיפור ידעו שדיגווי היה מושל עזה באותה תקופה ונפל בשבי, ואיפה שאר המפלגות לא ידעו שדיגווי היה שם ואנחנו היינו במצרים? למה לא התערבו כל האנשים האלו, כל המפלגות וכל העם בישראל? וזה היה דבר סוד. אנחנו עשינו טעויות, לא היינו מוכנים לעשות את הפעולות, אבל איפה האחראים של אנשים ששלחו אותנו? האם שלחו את האנשים שלא יודעים לשחות, לזרוק אותם לים? זה היה דבר נוראי. ב-56 לא שחררו אותנו, וגם הדבר היה יכול לחזור על עצמו ב-68, כאשר פגשנו את משה דיין ואמר, גם הפעם הייתי מבטר. ואז
מבטר עליכם, ומאיר עמית אמר, כן. פרופסור יחיעם וייץ אומר כאן, רוברט דסה, דברים איומים, קשים מאוד, הם באים מהלב. אני לא בטוח שכל המאזינים מבינים בדיוק למה הוא מתכוון. אתה רוצה בשפה יותר פשוטה להבהיר את זה?
אחד, למען מה שאמר מר הלוי, המשפט הידוע של בן גוריון, זה לא ברדיו, זה במכתב שהוא שלח
כן, כן, עזוב, אנחנו יודעים, הוא שייך לדיין, אבל זאת לא הנקודה. בוא נתמקד כרגע
חשיבת 9. עכשיו יש דבר אחד. דיין היה רמטכ"ל. למרות שזה בעסק הביש, הוא לא היה מעורב כי הוא היה בחוץ לארץ, הוא היה בארצות הברית ובצרפת. דרך אגב, מי שהיה זה הרמטכ"ל בפועל, היה יוסף אבידר. שמעתי מהבת שלו שהוא מעולם לא רצה לדבר על זה עד מותו. אבל יש שאלה אחת שהיא במידה רבה הנקבע מבחינת התפקיד של התפקיד הנורא של משה דיין בסיפור הזה. ב-56 הוא היה הרמטכ"ל המהולל. הוא היה מסוגל לשחרר אותם ולא עשה את זה.
למה?
מה?
למה? היה לו משהו להסתיר?
להגיד לך את האמת?
כן.
אני יכול לתאר את, את, את הסיפור? אין לי הסבר. אין לי הסבר. יכול להיות שיש שני אנשים שהיו מקורבים, שאני עדיין בחיים, שהם יכולים לתת לך תשובה. אחד זה מורדכי בר-און, וגם מה שמו...
מורדכי בר-און, דוקטור בר-און, שהיה ראש הלשכה של דיין. כן.
שלמה גזית, שהיה גם מאוד מקורב לדיין, הם אולי יכולים לתת תשובה, לי אין תשובה, אבל יש נקודה אחת. מדובר עוד 11 שנים אחר כך. 67, מלחמת ששת הימים.
11 שנים יותר מאוחר.
11 שנים אחר כך.
כן.
דיין הפך להיות שר ביטחון, היה ברמה של בן אלים.
משהו קרוב לזה, גנרל של 5 כוכבים.
יותר מזה. לחד, מי יותר גדול אז? אלוהים או דיין?
כן, כן, השאלות האלה עלו גם בקונגרס האמריקני.
כן, אבל מכל מקום, דיין לא ניסה לשחרר אותם. ומי שעשה הכל כדי לשחרר אותם...
אתה מדבר, הוא לא עשה שום דבר לשחרר אותם גם ב-67.
גם הם ישבו אז... כמה זה?
13 שנה הם בכלא כבר. שנתיים פלוס 11.
ואני מניח שהכלא בקהיר זה לא הילטון.
לא, 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 זה רחוק מהילטון, וכמו שאמר רוברט דאסה, משה דיין אומר להם בפנים, היינו מוכנים לוותר עליכם.
הייתי מוכן לוותר עליכם.
עוד יותר גרוע, עוד יותר גרוע, הייתי מוכן לוותר עליכם. הנה, שמענו את זה מרוברט דאסה עצמו.
וזה היה באמת, אחרי כל כך הרבה שנים, מילא זה עד שנתיים, זה 13 שנים, דיין לא עשה שום דבר כדי לשחרר אותם. היה האדם הטוב, שבאמת היה, אני קצת הכרתי אותו, היה באמת אדם מלא קסם. עמית, מאיר עמית.
מאיר עמית שעומד אז בראש?
מוסד.
המוסד.
אחד, מאיר עמית היה גם קודם ראש האמן, הוא ידרך אגב בסיני, הוא היה ראש אגם, הוא היה מספר 2 של דיין בצבא.
נכון.
עמית הוא זה שאמר, אני לא מוכן.
למי הוא אמר? לאשכול?
הוא אמר את זה, יכול להיות, אני לא יודע, אני...
לראש הממשלה אז.
לראש הממשלה שהיה אז, ראש הממשלה, יכול להיות שהוא אמר את זה גם לממשלה כולה.
אבל בואו רגע נעצור כאן ונסבך את הסיפור עוד יותר. לוי אשכול הוא חבר בוועדת השבעה, והוא נוסע לניו יורק כדי לברר דברים עם המזכירה של בנימין גיבלי, והיא מודה שהיא זעיפה מסמך, קוראים לה דליה קרמל, הוא גדול ממנה ב-40 שנה והופך אותה למאהבת שלו. הוא יכול להיות אבא שלה. אני טועה?
הוא היה מאהב שלה.
סליחה.
זה לא סוד היום.
לא, זה כבר לא סוד כמה שנים.
41 שנים, ואני יותר מזה, שהסיפור הזה של פרשת לבון, בספטמבר 1960, באשכול היה בניו יורק, היה בסיפור של בנק העולמי, ובמצב כנראה במידה רבה אינטימי, דליה קרמל סיפרה לאשכול שהיא אישית כתבה את המכתב המזויק.
אוקיי, אני עוצר כאן, כי זה עורר את מחול השדים שהגיע ללבון, שדרש צדק מבן גוריון, שאמר לו שרק בית משפט תקבע ולא ועדת שרים. סיפורים, בוא נעצור כאן, כי יש לנו מחויבות למפרסמים, ואחר כך אני אבקש מאפרים הלוי לעשות לנו קצת היגיון בכל המהומה.
הוא יכול, יש אולי תשובה לגבי דיין.
בוא ונראה, בוא נשמע קודם כל את הפרסום, את המפרסמים, זה ייקח כמה זה ייקח, דקה. ונחזור אליכם, אל תלכו לשום מקום.
כאן משפט. מיד חוזרים עם יצחק נוי.
מחירת העודפים לפסח במחסני חשמל. ניקוי מדפים אחרון. הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון ועד גמר המלאי. זה קורה ביום אחד בלבד. רק מחר ורק ברשת מחסני חשמל.
במקום להתרוצץ, להסתבך ולחפש את המבצע הכי משתלם, פשוט נכנסים לרב בריח. ועכשיו, מבצע ללא מע"מ ברב בריח. מגוון דלתות ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
פסח בעלם! קונים ממגוון המוצרים שבמבצע ב-18% הנחה, ונוסף על כך מקבלים 300 שקלים בתווי קנייה דרימקארד על כל קנייה ב-1,000 שקלים. עד גמר המלאי. כפוף לתקנון.
צריך לחג תנור.
זהו, חזרנו לענייננו. אפרים הלוי, מר הלוי, אתה איתנו.
כן.
אתה קצת סדר
אני אנסה לעשות קצת סדר.
בבקשה.
לנושא מה שקרה ב-56, אני לא רוצה להוסיף. אני חושב שאנחנו צריכים להתקדם גם בלוח הזמנים.
נכון.
בשנת 63, מאיר עמית, ראש אגף מודיעין, הופך להיות גם ראש המוסד, תקופה מסוימת נעשה בשני התפקידים, עם התפטרותו של איסר הראל, משום שהיו חילוקי דעות בינו לבין בן גוריון, בנושא הטיפול בתוכניות הטילים של מצרים,
והמדענים הגרמניים.
הגרמניים אשר גויסו על ידי המצרים לפרויקט הזה. ומאיר עמית, בתקופה שהוא היה בשני התפקידים, מעביר מצהל למוסד את כל המערכות הללו אשר עסקו בדברים מהסוג הזה שהיו קודם בצהל, ומעביר את היחידה כולה, כולל מפקדה, אלוף משנה יוסף יריב, יוסקי יריב כשנקרא אז, וזה הופך להיות חלק של המוסד. ובשל כך גם הוא לוקח אחריות ונוטל אחריות בנושא של העצורים בקהיר. ב-1964 מתחיל להיווצר קשר אשר הוביל לכך שמאיר עמית החל לקיים סדרת פגישות עם גנרל מצרי בשם מחמוד חליל, שהיה ידוע אז כמי שאחראי על מערך תוכניות פיתוח הטילים של מצרים. ומערך הקשרים הללו מתפתח בסדרה של פגישות שמתקיימות באירופה, שבהן מתחיל מסע ומתן חשאי בין ישראל ובין מצרים על שורה ארוכה של נושאים, אשר בין היתר כוללים הלוואה שישראל תסדיר לבעל המצרים, וכל מיני היבטים אחרים שקשורים בעתיד היחסים בין ישראל ובין מצרים.
כן.
מאיר עמית מעלה את הנושא של עצורי הפרשה, והוא קובע שזה נושא על סדר היום. המצרים מקבלים את זה שזה נושא על סדר היום, ובשלב מסוים הם מוכנים לשחרר מיד את העצירים עם קבלת המלווה שישראל עומדת להסדיר למען המצרים. ברגע ספציפי זה, כאשר הכל מוכן וכל הנושאים לסדר היום מוכנים, המצרים מבקשים לשנות את מיקום השיחות, ובמקום לקיים את השיחות האלה על אדמת אירופה, הם מזמינים את מאיר עמית לביקור חשאי לקהיר. והנושא הזה עולה לדיון בממשלה, בקבוצת שרים אשר לוי אשכול הקים למטרה הזאת, ומתפתח שם מאבק גדול מאוד בין מאיר עמית לבין איסר הראל, שהתבנה על ידי אשכול ליועצו לענייני מודיעין וביטחון לאומי, וגם בין מאיר עמית לבין שרים בכירים בממשלה, כולל זלמן ארן, שהיה דמות מרכזית במפלגת השלטון, ואשכול מחליט שלא לאפשר למאיר עמית לנסוע למצרים, מתוך חשש שאולי יעצר שמה, המצרים ישימו עליו יד. בסוגריים אני אגיד שלפי דעתי היו אמצעים רבים כדי למנוע שדבר כזה יקרה. אני גם לא חושב שהמצרים היו עושים זאת.
לא עולה על הדעת באמת.
לא, לא. ואני חושב שאם היינו מכניסים את האמריקאים לסוד הנושא, והיו הופכים את האמריקאים לעריבים לשלומו ולביטחונו של מאיר עמית ואנשים שהיו נוסעים איתו, אני חושב שניתן היה להסדיר זאת. אבל בסופו של דבר, הקשר הזה חדל מלהתקיים. אילו הקשר הזה היה מתקיים ומתפתח, השמיים היו הגבול, ויכול מאוד להיות שכל ההיסטוריה של מדינת ישראל והסכסוך הישראלי-ערבי היה נוטל אופי אחר לגמרי, ויכול מאוד להיות שלא הייתה אז מלחמת ששת הימים, אלא במקום זה תהליך של הידברות עם המצרים, כי נאסר כנראה רצה בכך מאוד, ומצבה של מצרים אז לא היה בכי טוב, היא הייתה מעורבת במלחמה קשה מאוד בתימן, ואנחנו ישראל סייענו אז למלוכנים בנשק שפעלו נגד הכוח המצרי שהיה בתימן וספג אבדות קשות.
מה שאתה אומר כאן,
וכל אפרים... וכל הדברים הללו היו משתלבים למארג של דברים שבהם המוסד התחיל להתמחות ביתר שאת תחת פיקודו של מאיר עמית.
אפרים הלוי, מה שאתה אומר כאן, הדברים שאתה אומר כאן הם כל כך קשים שאתה יכול מכאן להסיק שהשגיאה של לוי אשכול הייתה לא פחות קטלנית מהשגיאה של גולדה מאיר ערב מלחמת יום הכיפורים.
אני חושב שכן, אבל צריך לזכור שלוי אשכול היה אז ראש ממשלה בראשית דרכו. בשנת 64 זה היה בערך שנה לכהונתו. אני לא רוצה לדון אותו לקו חובה. מעמדו בתוך הממשלה ובתוך המפלגה לא היה חף מהתנגדויות.
בוודאי.
והיה שם צורך רב לייצב את השלטון שלו, והוא נזקק לשותפים, שותפים רבי כוח, כמו שאחד מהם הזכרתי את זלמן ארן והיו אחרים. ולכן צריך לראות את הדברים על פי הנתונים של אז. אבל אני רוצה לומר עוד שני דברים.
בבקשה.
האחד הוא אכן שבסוף מלחמת ששת הימים, כאשר נושא השחרור של אנשי הפרשה עלה על הפרק, ומאיר עמית לחץ ודרש זאת בתוקף, משה דיין כשר ביטחון עתיר תהילה לא תמך בגישה הזאת. אבל זאת הייתה גישה עקבית של משה דיין בכל הקשור ליחסו לאנשים אשר פעלו כלוחמים מטעם המוסד. והדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה מאוד חריפה במלחמת יום הכיפורים, כאשר משה דיין היה שר ביטחון, וכאשר לקראת סוף המלחמה דרש ראש המוסד דאז צבי זמיר שישוחרר לוחם של המוסד אשר נתפס בתימן ואשר הועבר על ידי התימנים למצרים שנים לפני פרוץ מלחמת יום כיפור. צביקה דרש את שהשחרור של של האנשים משני הצדדים יותנה בכך שגם יוחם המוסד יהיה בתוכם. וכאשר זה הובטח לצבי זמיר, הוא יצא לארצות הברית בטרם שהעניין הזה התגשם. דיין ניצל את היעדרו מהארץ כדי להפוך את ההחלטה הזאת, וכתגובה על כך צבי זמיר התפטר מתפקידו על אתר מול גולדה מאיר, והודיע לה שהוא חדל להיות ראש המוסד, והודיע גם שמשנהו יהיה ממלא מקום ראש מוסד עד שיתמנה ראש מוסד חדש. ניתק את הקשרים מהטלפונים שהיו לו עם הבית וסירב לקבל שיחות טלפון, והתפתח משבר גדול מאוד סביב הנושא הזה, שלא קיבל פרסום הראוי לו לדעתי לאורך השנים. ורק אחרי שצביקה עמד על עמדתו ודרש ודרש, נעשה סידור כדי לשחרר את הלוחם הזה, הבודד הזה של המוסד ממצרים, זמן קצר לאחר מלחמת יום הכיפורים. אינני יכול, אינני יכול ואין בכוחי להסביר את עמדתו של משה דיין כלפי לוחמי המוסד. ברגע שאנשי האחריות לנושא של הפרשה עברה לידי מאיר עמית, הם הפכו למעשה אקספוס פקטו ללוחמי מוסד. זו הייתה עמדה עקבית, עמדה שאני לא יודע להסביר אותה, לא יודע להצדיק אותה, ולפי דעתי היא עוד צל לצערי על קריירה מפוארת של משה דיין, שהיו לו הרבה זכויות, אבל גם היו הרבה דברים, כולל בנושא הפרשה, שהוא נקט בעמדות לא נכונות.
רוברט,
מילה אחרונה,
כן,
תרשה בבקשה. לי רק מילה אחרונה.
בבקשה.
העובדה שמשה דיין היה בארצות הברית באיזושהי פעילות, איננה משחררת אותו באחריות. לא ייתכן שכשהוא רמטכ"ל וראש אמ"ן מבצע או יוזם מבצע, כמו המבצע של הפרשה, שהוא לא ידע על כך. לא ייתכן שברגע זה שהוא נוסע לחוץ לארץ, הוא גם מתארטל מאחריות למה שקורה בתוך צהל. רמטכ"ל הוא רמטכ"ל בכל מקום שהוא נמצא בעולם, גם אם יש לו ממלא מקום בארץ. וצריך להבין את זה, להבין את זה היטב, כדי להבין את המשמעות של נסיעה בתפקידים מהסוג הזה, של ראש מטה כללי, של ראש שירות ביטחון כללי, של ראש מוסד. אלה נושאים באחריות 24/7 לכל מה שקורה תחת פיקודם, ללא כל קשר למקום שהם נמצאים ברגע נתון על הגלובוס.
כן. רוברט דסה, אתה מקשיב לדברים?
אני מקשיב לדברים.
מה אתה מרגיש?
ואני מרגיש ממש שיש דברים שרציתי להתערב באמצע השיחה, לא רציתי להתערב. אבל אנחנו שחזרנו, כל השאלות האלו רצינו לדעת למה לא שחררו אותנו ב-56, ולמה כל הדברים האלו התרחשו שאנחנו... רצינו לשאול, אחד האנשים ששאלנו אותו, זה היה ארכבי. ארכבי זה היה...
יהושפט ארכבי, בוודאי, בוודאי, כן. עמד בראש המודיעין.
אחד הפגישות פגשנו אותו, ואמרנו, למה לא שחררו אותנו ב-56, ואתה יודע למה?
למה?
אומר, אני לא זוכר. זאת אומרת, הייתה שאלה, תשובה מאוד מעליבה. זאת אומרת, במקום להגיד, אני לא זוכר, זה, 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 זה היה תשובה מעליבה, ממש מעליבה. היה יכול להגיד, אני לא רוצה להגיב, אני לא רוצה להגיד, אבל לא זוכר, זה היה מכה, לא, לא, לא. אבל יש עוד משהו שרציתי להזכיר. יש אנשים שהיינו בכלא, והיו אנשי הצוודיה והטייסים שנפלו בשבי במלחמת ששת הימים. והשחרור שלהם עוקב 8 חודשים מכיוון שהם ידעו או הודיעו שאנחנו לא נסכים להשתחרר ולחכות עד שישחררו גם את העשירי הפרשה.
כן.
זה היה ממש...
מעשה יפה מאוד.
סליחה?
מעשה יפה, כן.
אבל היו מוכנים והתעכב שחרורם 8 חודשים.
כן, אלה אנשי שייטת 13 וצנחנים.
אפשר להוסיף על זה מצחק עם מילה?
בבקשה.
באירוע שרוברט דסה נכח בו לפני כמה שבועות, הופיע גם תת-אלוף שייקה ברקת, שהיה ראש מודיעין, מחלקת מודיעין חיל אוויר במלחמת ששת הימים.
כן.
והוא סיפר שם שבין היתר הועברה שאלה לטייסים שהיו בקהיר בשבי, האם הם היו, האם הם מוכנים לדחות את שחרורם כדי לאפשר גם את שחרור אנשי הפרשה? והשאלה, התשובה הייתה, הם יהיו מוכנים להישאר בשבי כמה שזה יידרש. ואני חושב שזה
זאת
דבר
אחוות לוחמים, ודאי.
ואני חושב שזה דבר שראוי להיאמר ולהיזכר מאותם ימים.
עכשיו אני רוצה, אנחנו מגיעים לשלב הסיום מנקודה זו ואילך, אני אתחיל להיות לא נחמד עם השעון. אז אני רוצה לעבור אליך, פרופסור יחיעם וייץ. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה? משפט אחד לסיכום הדברים ששמענו עד עכשיו, משפט אחד המסקנות האישיות שלך.
המסקנות האישיות שלי,
אני אומר דבר אחד, יש דבר אחד, זה השנים הראשונות של המדינה, שלא היו מספיק כלים להתעסק בהרבה דברים, כולל בעניין של המודיעין. למשל הסיפור הזה של האדם השלישי,
אברי אלעד.
גם הוא לא היה פושע היחידי. מה הסיפור של מוטקה קדר?
טוב, זה היה סיפור קודם, זה לא... כן, נכון, נכון, זה עניין של שיטה.
סיפור של... הסיפור הנורא של עסק הביש, זה איזושהי עדות מה קורה למדינה בשנים הראשונות שלה.
טוב, קיבלנו את הדברים האלה, אנחנו מאוד מודים לך, פרופסור יחיעם וייס, על הדברים החשובים שאמרת. עכשיו אני רוצה לפנות אליך, רובי דסה. אתה מוכן היום, אחרי כל כך הרבה שנים, לסלוח?
אני מוכן לסלוח למדינה, כי אני למדינה אני עשיתי, ואני מוכן לעשות אפילו אם מבקשים ממני היום. אבל יש אנשים שאני לא סולח להם, לא המדינה, אנשים שפעלו בצורה לא טובה, ואני שואל את עצמי, למה אני צריך להיענש על ידי אנשים שפעלתי למען המדינה, ואני צריך לשאול את השאלה, למה לא דואגים לנו, לא רק לנו, וגם למשפחה שלי, כאשר סבלו מכל העסק הזה, והגיעו לישראל, ואמרתי להם, תלכו לישראל, תתקבלו על ידי אנשים שטיפלו בנו, והם יעזרו לכם. הם עברו תקופה קשה מאוד, השתיקו אותם ולא דיברו. הלוואי שנלמד את הלקח מכל הדברים האלו, ושאולי הדבר הזה אולי יפורסם באיזשהו מקום, בבתי ספר ילמדו מי זה הפרשה. כי אני שומע למשל אחד הנכדים שלי אומר לי, סבא, למה עשית את זה? ולמה, כאילו זו שאלה מובן מאליו, למה עשית? אמרתי לו, אני אספר לך כאשר אתה תוכל להבין את כל הסיפור הזה. אז למה זו השאלה צריכה לקבל תשובה לכל העם.
תודה רבה לך, רוברט דסה.
אני מודה לך.
תודה לך, באמת מקרב לב. אני רוצה חצי משפט, אבל ממש חצי משפט, אפרים הלוי, לסיכום. מה היית מבקש שילמדו מהשידור הזה?
אני מבקש שילמדו מהשידור הזה שבכל רגע נתון יש אחריות אישית, והאחריות האישית היא לצמרת כולה.
כן.
מהקודקוד okay. שבראשה ועד אחרון האנשים.
נקבל את זה.
ודין אחד לכולם.
נקבל את זה. עד כאן, מאזינות ומאזינים. גירדנו את קצה הקרחון, אני יודע, אבל זהו חוב מינימלי של כבוד שאנו חווים לנוער יהודי נפלא בארץ אויב, שפעל למען מדינת ישראל ולא זכה לכך שישראל בתמורה תעשה למענו הכל. תודה למשתתפי המשדר על היושר האינטלקטואלי שהפגינו. תודה לרובר דסה על עדותו האמיצה. מבצע סוזנה הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. הפיקה הילד דודי. ניתוב השידור היה בידי גלית אמירה. אני יצחק נוי, עמכם גם בשעת השידור הבאה. יישארו עמנו כאן, חם בבית. Thank you.